אנחנו רבותיי נמצאים פרשת המרגלים. פרשת המרגלים זאת פרשה מאוד מאוד כאובה, מאוד מאוד קשה, שאנשים גדולים נופלים, זה מאוד קשה, כי זה משאיר פה שאלה בחלל, אם גם אנשים גדולים יכולים ליפול, אז בשביל מה צריך לנסות לטפס, אולי נשאר למטה וזהו. אם גם למעלה נופלים, אז עדיף יישאר למטה. אולי נסביר את השאלה יותר טוב. אדם שנמצא בתחתית ההר, טפס על ההר, נמצא בגובה של 5 מטר ומתגלגל, נו, 5 מטר מתגלגלים, אפשר להיחס באיזה שיח, באיזה אילן, באיזה אבן, איכשהו לשרוד. 10 מטר, עוד איכשהו אפשר גם כן. 20 מטר כבר זה מתחיל להיות יותר בעיה, ו50 מטר אתה מסובך, ו200 מטר אתה מבין ש אתה לא יודע לאן זה מגיע, ואם אתה מטפס על האברסט אז יש כאלה שהגיעו למעלה, לאברסט. יש כאלה שטיפסו לאברסט ולהימלאיה. יש כאלה שנרשמו ספר השיאים, אבל אתם מבינים שהם בודדים, השאר נעלמו מההיסטוריה. זאת אומרת, הרבה ניסו לטפס. זו אמנות גדולה מאוד לטפס. כשאדם נופל במקום כזה גבוה, מתרסק לחלוטין. מתרסק, כפשוטו. כמובן שלא כל אחד יש לו את החשק לטפס כזה מקום גבוה. לומדים את זה, זה קורסים, זה אימונים, זה ציוד מיוחד, זה מהלך שלם. ונוסף לכל זה צריך מוטיבציה מאוד גבוהה, במילים אחרות שיגעון גדול. צריך להיות משוגע לדבר, עד כדי התאבדות. צריך פשוט להתאבד על הדבר. אתם מכירים את המושג הזה? להתאבד על הדבר. להתאבד על זה. למה? כי הסטטיסטיקה מוכיחה שרק בודדים הגיעו למעלה, והשאר, הגיבורים, מצאו אותם עצמות למטה. עכשיו, אדם מן השורה, אדם מן היישוב, אומר בשביל מה לי את כל הכאב ראש הזה? אני נשאר למטה. כל היותר אני אתאפס קצת לראות, להבין, שאני אהיה לי איזו הרגשה כמה זה קשה לטפס, אני אטפס כמה מטרים ונראה מה יהיה תוצאות. אז הרי הוא לא בא בשביל לטפס למעלה, הוא רק בשביל לראות, להרגיש את החוויה הזאת. מתחיל לטפס על ההר, זה שלגים, זה מצבים של לחץ אוויר, מתחיל לרדת, הנשימה קשה וכל מיני תנאים קשים מאוד, ואז הוא מבין באמת, עכשיו הבנתי למה אני לא רוצה את זה. עכשיו אני יכול לרדת כבר. זאת אומרת, צריך פה שיגעון מיוחד. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. זאת אומרת, מי שנמצא בפסגה, פסגת ההר, אז חז"ל אומרים על הפסוק, וסביבו נסערה מאוד, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. זאת אומרת, דברים שאדם רגיל לא מקפידים איתו, אדם גדול, בעל מעלה גדול, אז יש עליו תביעה קשה אם הוא נכשל בזה. אבל תתפלו לשמוע שצדיקים בדרגות כאלו נהנים מזה שמדקדקים אחריהם. זאת אומרת, הם לא סובלים מזה, הם נהנים מזה. זה לא צער בשבילם שמדקדקים אחריהם, הם נהנים מזה, כי בשבילהם זה קנה מידה מה אני צריך לשפר. בדרגות שלנו הנמוכות, עושה לי טובה, אל דקדק אחרי בכלל, תן לי לחיות. יכול יותר, אתה רוצה לרמז לי מה לתקן, אני שמח, אבל תן לי לחיות. מה הפירוש? אל דקדקו אחריי. איך אמר לי פעם, אמר לי מישהו, היה לו בית של שלום בית, הוא הלך לשדה והתפלל, הוא אמר ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, תעשה לי טובה, אני יודע שהשלום בית, יש לי בעיות בגלל שאני לא הייתי בסדר, אני מבקש ממך, אני לא מערער אחריך מה אתה לא בסדר, מה לא היית בסדר איתי, אל תראה גם אתה אחריי. בסדר? אומר שהוא בא הביתה, הכל נרגע. מידה כנגד מידה. אני איתך בסדר, תהיה איתי גם בסדר. אמר הקדוש ברוך הוא, קניתי. אהבתי. אני לא מערך אחר, לא מערך אחר, למה עשית לי את כל המהלך הזה? עשה טובה, אתה גם כאן תערך אחריי. אמר הקדוש ברוך הוא, אהבתי, תעיפו לו את הבעיה. הוא סיפר לי את זה אישית. חזר הביתה, כל הבעיה נעלמה. מאז יש שם שקט ים תיכוני, עד היום. שקט תעשייתי עד היום, ברוך השם, שם יעזור הלאה. מאז אותה, מאותו הסכם שעשה עם הקדוש ברוך הוא, כן? הכל נרגע שם. אבל הצדיקים נהנים מזה שמדקדקים אחריהם. למה? כי בשבילהם זה קנה מידה, מה אני יכול לתקן? כמו שאמר לי צדיק גדול אחד, אמר לי, שלושה דברים דורשים ממני, אם אני אעמוד בהם, אני אזכה לעוד ועוד הלאה. זאת אומרת, יפתחו לי עוד שערים. השלושה דברים שאמר לי, אמר לי שניים מהם. על הראשון, עוד איך שהוא יכול לסבול מה שהוא אמר לי. השני, אמרתי, אם ככה, אני הולך לישון. זה נראה דבר שבכלל, מה? מה רוצים ממך? אחד היה בן אדם למקום, הבנתי את זה, בן אדם לחברו, בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה. זה דבר שבכלל נתפס בשכל. והוא נהנה שהוא צריך לתקן שם, עוד תדפת הזה. דורשים ממנו איזה סוג של הכנעה וביטול בדרגות שלא נתפסות בשכל בכלל. והוא נהנה מזה. זאת אומרת, אם הוא לא עומד בזה, לא זוכה. עומד בזה, הלאה, דרגה הבאה. אבל מה קורה? אדם יכול לטפס על ההר, טפס, טפס, טפס. אם הוא יתנהג לא טוב, הוא מדרדר. נופל לגמרי, המרגלים נפלו. תכף נראה מי זה המרגלים ומה הם עשו בכלל. אנשים חושבים שהמרגלים פשוט ראו את ארץ ישראל, אמרו יש פה דברים לא טובים, שלום. זה ודאי שזה לא כך. מה הייתה הכוונה שלהם? מה באמת הם ראו? איך הם נפלו? במי עסקינן? זה צריך להבין את כל העניין הזה. אנחנו נרצה להבין עוד נקודה יותר מעניינת. שיעור שעבר ראינו, שיעורים קודמים בעצם ראינו, שרות המואביה עמדה בניסיונות מאוד מאוד קשים, ושאלנו את עצמנו מה נתן את הכוחות לעמוד בניסיונות הקשים שהיא עמדה. צריך לראות איך, למה המרגלים נכשלו, ואז נראה את הקשר בדיוק באותה נקודה כמו שחזם למדים אותנו. אבל לפני כן, השאלה עדיין עומדת במקום. שאלה בעינה עומדת עדיין. אם שנופלים במקומות גבוהים, מדרדרים, לשפל המדרגה עד כדי קליסה, בשביל מה לטפס בכלל? לכאורה אדם יגיד, אני נשאר למטה, תחתית הר וזהו, אני לא רוצה להתרסק. אלא התירוץ הוא מאוד פשוט. אתה יודע למה אתה בתחתית הר? אתה נמצא למטה בגלל סיבה אחת. בגלל אבונות ופגמים. כי הפסוק אומר, אבנותיכם יבדילו ביני וביניכם. בגלל הפגמים, אדם נמצא למטה. מה שאדם מטפס, זה רק בגלל שנמחקים לו הפגמים. זאת אומרת, שנמחקים הפגמים, זה בעצם מה שהוא עלה למעלה. הקרבה הזאת, קרבת אלוקים, זה רק בכיוון שנמחקים פגמים. יותר מקודש ויותר זך ויותר זך. וגם זה יכול ליפול. אז מה עושים פה? אז זאת אומרת, קודם כל, שיהיה חד משמעי, אי אפשר לשאר על המקום. אדם חייב לטפס. רק צריך ללמוד את הכללים, איך לטפס, שלא ידרדרות. מה שנקרא, הולך תום, ילך בטח. איך זוכים להולך תום הזה, שילך בטח? שזה צריך להבין איפה המרגלים נכשלו. שירות המואביה כן עמדה והם נכשלו. שירות המואביה עמדה בדברים קשים ביותר מה שראינו בשבועות האחרונים. עמדה בניסיונות קשים ביותר. לכאורה זה איפה שהם נכשלו, המרגלים, בזה היא עמדה. הרי מה הם אמרו המרגלים? הם אמרו שארץ ישראל לא טובה. הקדוש ברוך הוא מראה להם שקוברים מתים. למה אנחנו מלכאורה? הקדוש ברוך הוא מראה להם שקוברים מתים. ארץ אוכלת יושביה, אנשים מתים שם. אי אפשר לחיות שם. מקום מדי קדוש. אי אפשר לחיות מקום כזה. לא רוצים, שם המדבר עדיף. אי אפשר לחיות כך. מקום כזה קדוש, ידקדקו אחריך. לא תחזיק מעמד, אנשים שם מתים. כל מן קוברים שם, קוברים מתים. ומה הייתה הסיבה באמת שהקדוש ברוך הוא גרם שיקברו מתים? שלא התעסקו עם המרגלים. כי הרי סך הכל המרגלים שבאו, יצאו חבורה של 12 מרגלים. יצאו 12 מרגלים, הולכים לתור את הארץ. לא מרגל אחד ולא שניים. 12 מרגלים יוצאים עם צידניות וציוד של טיולים, יוצאים למרחב לרגל. אתם מבינים שיש פה בעיה? בדרך כלל אדם שהולך מרגל אחד, שניים, בשקט, בחשאי, הם מתואמים ביניהם, נצנצים, אורות, כל מיני יש, כל קודים, מתואמים ביניהם. זה ילך מהכיוון הזה, ילך מהכיוון. אלה הולכים 12 מרגלים ביחד, הולכים כולם ביחד, אנחנו מרגלים. בקיצור, רק חסר אלה, עושים פה תווית, אני מרגל. כמו שזה נראה היה, הכל היה מוכן, רק היה חסר להם להגיד, לכתוב לעצמו או על המצח, איזה תווית כזאת, אני מרגל. אם אתם רוצים לדעת מי אני מרגל, איך יודעים? 12 חבר'ה יוצאים ביחד לרגל. מה אתם עושים פה? מי שלח אתכם? אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא רצה להוכיח להם שזה הכל ניסים מה שהם נשמרים. ואחרי הכל ולמרות הכל, הם נכשלו בנקודה הזאת. יישר כוח. נכשלו בנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא עושה לטובתם את כל הבלגן הזה שקוברים מתים, והם אומרים איך ארץ אוכלת יושביה. אנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו כאן נופלים בנקודה הזאת. ולמה רות המואביה, שהכל הולך הפוך אצלה, היא לא אומרת דברים כאלו. רות המואביה ראתה צרות נוראיות, היא למעשה חוותה מעין שואה. מעין שואה. הרי נפטר לבעלה הראשון, וזה היה מחלון, ואחרי כן יש דעה שגם חיליון לקח ליבם אותה, גם הוא נפטר. היא הולכת עם נעמי לארץ ישראל, ועם מי הולכת? עם אישה שבעצמה אלמנה, זאת חמותה, משפחה שהייתה מכובדת וירדה בנכסים, וכעת היא מבוזה, כי הם עזבו את ארץ ישראל בזמן שהיה רעב, וכעת נעמי חוזרת לבדה, אלמנה, אמא שקולה, עם שני בנים שהיא שיקלה, בלי כסף. רות הייתה יכולה לחזור, בסדר, ניסיתי להצטרף לעם ישראל, ראיתי בסדר, זה לא בדיוק מה שאני רואה. אני רואה שהמזל הזה של הנכס הזה רודף אחריי, שלום, אני חוזרת. אורפה חזרה, אורפה ראתה כזה ציור, שלום, חזרה. ורק רות המואביה, באשר תלכי אלך, באשר תמותי אמות, היא ממשיכה הלאה. לאן היא ממשיכה הלאה? להגיע לארץ ישראל כדי שלא יעזרו לה. כל כך הרבה ציוויים על הגר, אם חזל יש 46 ציוויים או 56 ציוויים על לשים לב לגר, לא תונו את הגר, לא תלחצנו, אוהב את הגר. כל כך הרבה ציוויים על הגר, היא מגיעה בתוקירת צדק, מי שם לב אליה בכלל? יש לה משפחה, בועז עשיר גדול, שום דבר לא עוזר. למה? כי הקדוש ברוך הוא בתזמון מדויק גרם שבדיוק אשתו נפטרה באותו זמן והיה עסוק באבלות השם ישמור, וכשהוא הגיע כבר זה היה אחרי שכבר היא כבר אוספת את החיטה שם בשדה, וזהו זה, זה יש כבר מציאות. 3 חודשים היא מבלה שם בשדה להביא לנעמי, שנעמי לא תתבזה, ואחרי זה היא מתחתנת עם בועז. לילה אחד מחרת הוא נפטר. לילה אחד הוא נפטר. כמה קושיות יכולות היו לרות להיות? כמה קושיות על החיים שלה, על המזל שלה, על הסיפור חיים שלה, על הקדוש ברוך הוא, שמתנהג איתה בצורה כזאת, כשהיא סך הכל באה מטוב, מטוב ליבה, ומרצונה טוב. היא לא מוכרחה להצטרף לעם ישראל. זה לא יהודי שנולד יהודי, שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. ראינו שימח שמו היטלר, ימח שמו, כשהיה את השואה האיומה, הוא הלך וחיפש וחיטט ומצא שם אפילו אלה שהתרחקו לגמרי מהיהדות, אפילו אלה שהמירו את הדת. הוא התחתן עם נוצריה, הילדים היו נוצרים, הוא היה מרחוק מיהדות, הפך את הכל, הוא גילה שהוא יהודי. אותו הוא לקח למשרפות, הימח שמו הזה. ואת אשתו הנוצריה והילדים שחרר בני חורין. מי גילה לו מי גילה לו את זה? שהוא שייך לעם ישראל. מי גילה לו שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא? מי גילה לו? סטרחה גילה לו את זה. הוא הוכיח לנו שברגע שנטוע בחזר אברהם יצחק ויעקב, זה לא יעזור כלום. מה לא יעזור כלום? זה הזכות וזה החובה. פה הזכויות ופה החובה. אתה יכול להתגלגל מיליון גלגולים, אתה שייך לעם ישראל. אבל רות לא, היא לא הייתה חייבת. היא רואה, צרות, שלום, חוזרת. היא התעקשה, פה אני נשארת. והיו לה סיבות לחשוב שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתה לא טוב. מה שנקרא רע עין על הנהגת השם. היו לה סיבות לחשוב כך, היא לא חשבה כך. איפה המרגלים נכשלו? מה שרות לא נכשלה. לפני כן, צריך בכלל להבין סדר גודל של הדברים, שאנחנו לא נטעה ונחשוב שהסקינן פה איזו חבורה כזאת ירודה שפשוט נכשלו וזהו, טעו. שנבין, אז בשביל זה אומרת הגמרא, מסכת בבא בתרא, הרב בר חנה ראה סוחר ישמעאלי, סוחר ישמעאלי הראה לרב בר חנה את מתי המדבר, מתי המדבר שהיו שוכבים ארפקדן פניהם כלפי מעלה, מתי המדבר שוכבים הפנים למעלה. אומר המהרש"א, יש פה סודות עצומים למה הם שכבו עם הפנים למעלה. אומר המהרש"א, ידוע שהמהרש"א כל החיבור שלו נכתב ברוח הקודש נוראי, ככה יד על ככה בעל שם טוב, ככה יד על ככה רבנו אנחנו מסלם, שכל החיבור של המהרש"א נכתב ברוח הקודש נוראי. אומר המהרש"א, למה היו פניהם למעלה? להורות שכל מעשיהם, אף שחטאו ולא עמדו בניסיונות לפני השם יתברך, לא היה בהם כפירה, אלא היו פניהם למעלה. זאת אומרת, אף על פי שהם נכשלו, אבל הם לא היו פושעים, הם התכוונו לשם שמיים, הם טעו, אבל בדקי דקות, בדקות נוראית, ודקדקו איתם. לכן אומר המהר"ל, דור המדבר נבדלים במדרגתם ומעלתם משאר הדורות, וזה מוכרח וראוי להיות הדור מתייחס למנהיגו, הוא משה רבנו, ולכן גם בני דורו היו נבדלים מעלתם הגדולה מכל אדם. זאת אומרת, זה לא סתם הם ראו ונכשלו ועשו, אלא כיוון שהם חיו בדור של משה רבנו והוא העלה אותם ביחד. הצדיק יש לו כוח להעלות את כל מי שמחובר איתו. אז משה רבנו העלה את כל הדור הזה, הם היו כולם דור דעה, ולכן דקדקו איתם על כל פרט, עד כדי כך שאומר גם כן את זה בני ססחר בספר שלו אגר דה פירקה, הוא אומר, התבונן בזה שכל מה שתראה בתורה מחטאי דור דעה, אל תתמייך דור קדוש כזה שנעשו להם ניסים ונפלאות עין בעין ועמדו רגליהם על הר סיני, איך זה יכול להיות? עשו חטאים כאלו? אומר, לא, לא, אל תתפלא, כיוון שכל חטאתם הייתה דקה מן הדקה, ורק לגודל מעלתם נקרא עניין הטעות הדק לחטא גדול. זאת אומרת, התורה, אם הייתה נסה להסביר לנו מה הם נכשלו, היינו אומרים, עשה לי טובה, אין פה שום חטא בכלל, על מה הם נהנשו? אז להסביר למה הם נהנשו לפי דרגתם, צריך לצייר לך גם כן את העונש, שאנחנו נבין בקט שכלנו שיש פה בכלל פגם, בקלקול. אומר, מה הראיה לדבר? אומר רבי יששכר, מה הראיה לדבר? רואים במסכת מגילה שכל העניינים של קדושה, המושג של מניין למשל, איפה יודעים מה מניין? נפלים למעניין, כמה זה מניין? מניין זה עדה, מאיפה אני מניין זה עדה? אומרת הגמרא, יבדו לכם מהעדה הזאת, מי זה היה העדה הזאת? מי זה הייתה העדה? זה 12 מרגלים, חוץ מכלב ויהושע, עשרה. אז עדה זה עשרה, משם אומרת הגמרא, רואים שעדה זה מניין, מניין זה עשרה. זאת אומרת, כל העניינים של קדושה לומדים דווקא מהסיפור של המרגלים. למה? ללמדך שבעצם הם היו גדולי המעלה, שעד כך שמהם לומדים את כל הדברים של קדושה. וכן, על דרך, על דרך, זה הדרך, הוא מביא כאן עוד כמה רעיונות, מה זה קברות התאווה? אומר השפת אמת, מה זה קברות התאווה? ראינו שנכשלו בקברות התאווה. מה זה? זכרנו את הדרגה אשר נוכל למצרים. מה זה הדבר הזה? חינם. אומר, איך לחשוד בדור דעה להיות חלילה פורקי עול מצוות? שואל השפת אמת. אז אומר אדרבה, מחמת שעלו על ליבה מעורי תאווה ממה שהיו במצרים בלי עול מצוות, תלנו, התרעמו. זאת אומרת, כל המקומות האלו שבני ישראל עברו במדבר היו מקומות מאוד מסוכנים, ברוחניות, בגשמיות, מאוד מסוכנים, והם זכו לתקן את כל מקום את הפגם שלו. המקום שנקרא קברות התאווה היה מקום שבו היה אדם מתעורר לתאווה ביותר, והיה מגיע לשם מיד וכי תעורר לו תאוות. הוא אומר, מה זה הדבר הזה? וישראל זכו לתקן את כוח התאווה, ולכן היו מוכרחים שיקשלו קצת באירועי תאווה במקום הזה, אחרת לא אפשר לתקן. אם לא מתעורר, אפשר לתקן. מה זה נתקל לתקן? פתאום אדם נמשך למשהו, הוא צועק, איי! הוא צועק, 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 וזה נעלם, תיקנת. אדם היה רוצה לתקן, הכוונה, עזור להיות צדיק, עזור להיות צדיק, הוא נהיה צדיק. צעקת, עזור להיות צדיק, עכשיו, שחררו קצת אהבה קצת, שחררו קצת המידה רעה הזאת, עכשיו הוא באמת צועק, איי! זהו, עכשיו זהו, עכשיו זה נכנע. עכשיו קיבלת, עכשיו זה תיקן. יש פה מנגנון, איך מתקנים? אנחנו היינו רוצים משהו כזה, אינסטנט כזה. אתה שומע שיעור על כעס, הצילני מכעס, אתה מסודר. אתה שומע שמירת עיניים שיעור, זקן לי שמירת עיניים, בסדר? בסדר. שיעור 100, שיעור על תאוות אכילה, וואי וואי וואי, שחרר אותי מזה, טוב? בסדר. שיעור על ביטול תורה, כמה זה חמור, ביטול תורה. תן לי דבקות בתורה, בסדר? בסדר. תפילה, כמה זה חשוב תפילה. תן לי קצת, טוב, תפילה, טוב? בסדר. בקיצור, אתה שומע 10 שיעורים, מבקש אותם, נהיה אדמו"ר בקורס מזורז. קורס מזורז לאדמו"רים. ואז מה קורה? אחד כזה שנהיה אדמו"ר בקורס מזורז, מיד קוראים לו למעלה. למה? תיקנת את הכל, מה אתה עושה פה? יש רק אפשרות שנייה שישאירו אותו פה, וידוע לנו, אפשרות שנייה, אתה צריך לעזור לעם ישראל, לבטל גזרות. זה האפשרות השנייה שמשאירים אותו פה, אם הוא תיקן את הכל כבר, או שקוראים לו למעלה, תיקנת כבר את הכל, או שמשאירים אותו פה לעזור לעם ישראל לבטל גזרות. אנחנו, כידוע, לא חשודים על העניין הזה, אנחנו עדיין עסוקים בתיקון. כן? אז על כל פנים, מה היה עם דור דעה, אומר השפת אמת? מה היה שם העניין של קברות התאווה? כיוון שאותו הדור היו מרוחקים מאוד מגשמיות, כשהרגישו קצת תאווה, הם צעקו, אופ, זכרנו את הדגה. מה זה? מה קורה פה? שם לא היה לנו את האירורים. והשפת אמת הוא מסביר את העניין הזה. כל מקום נקרא על שם השבח שלו. כל מקום, למה נקרא על שם, על שם השבח של המקום, לא על שם הגנות. לכן, מה זה קברות התאווה? שזכו לתקן ולקבור את התאווה. שבאותו מקום הייתה התאווה קשה, קברו את התאווה. קברות התאווה. זאת אומרת, עסקינן באנשים ענקים, ענקים. ועכשיו, אז אם כך, אז מה בעצם פה העניין? ודאי שמי שלומד סוד, מי שיש לו שייכות ללימוד הסוד, אז נמצא פה מהלכים שלמים, מה זה בחינה של רחל ובחינה של לאה, ואיך משה רבנו רצה לשלב בחינת רחל עם לאה. עד כדי כך שמר רבי נתן לקוטע הלכות, הלכות נדרים הלכה ד', את כל המהלך שלו, ודאי בהמשך נראה איך רבי נתן מוריד לנו את זה לפי ערכנו, מה העניין הזה על פי הסוד, מה בעצם היה העניין הזה של הפגם המרגלים. אבל קודם כל על פי הפשט, איך שהדברים נראים, על פי הפשט זה נראה שהם באו לארץ ישראל והם רואים דברים קשים, הם רואים דברים קשים, הם רואים שיש פה הנהגה מאוד מעניינת. א', אנשים מתים, מתים כל הזמן, הלוויות השם ירחם, וחוץ מזה הכל שם בגדול. את האשכול הנביאים כולם יודעים שהם סחבו, יש כל מיני שיטות, כמה אנשים נסעו תמות התמותות של אשכול הנביאים, באיזה צורה גם כן הם היו מסודרים נושאי האשכול הנביאים. אבל זה ברור שהיה משהו כזה ענק, אשכול הנביאים ענק ביותר שיכולת בעצם להתחבות בתוכו ולהתבודד. לאכול גם קצת ענבים בינתיים, כי כל ענב שהיית אוכל היה לוקח את כל ההתבודדות. כן. ואנחנו יודעים את זה מזה שהייתה שמה, כשהם הגיעו והם חיפשו צל, אומר המדרש, הם חיפשו מחסה, ופתאום הם ראו איזה קליפה של רימון ענקית. הם לא ידעו שזה קליפה של רימון, כי אם היו יודעים את זה, לא היו נכנסים לתוך הקליפה. סך הכל, בת של אחד הענקים אכלה רימון, אכלה את התוך של הרימון, רוקנה את הרימון, מה שנקרא ריקון הרימון, ריקון הבריכה, ריקנה, עשתה ריקון הבריכה, ריקון הבריכה, ריקון הרימון, ואחרי שריקנה את הרימון, נשאר רק הקליפה. כשמוקנים את הבריכה, נשאר הקליפה, רוקנה את הרימון, ונשאר רק הקליפה, והקליפה הייתה כזאת גדולה של החצי רימון הזה, שהיא אכלה, עד כדי כך שבאו המרגלים, והם ראו ממש מערה. נכנסו לתוך המערה, מערה גדולה כזאת, נפלאה, צל, ישבו שם, התארגנו לאן הולכים, פתאום הם רואים שכל העניין הזה של המערה הזאת מתעופף ונעלם. מנוף כזה לוקח, מעיף את זה. מה קרה פה? מה קרה? לא הבין מה קרה. מה שקרה פשוט, זה הבת של אותו ענק נזכרה שאבא שלה צריך לבוא. וזה היה שם בדיוק מול החלון שלהם, הקליפה היא זרקה. צריך לפנו את הקליפה. אז היא לקחה את הקליפה ולקחה את זה לפח זבל. לקחה את זה להשפעה. היא פינתה את זה מהחלון. איך שהיא לקחה את הקליפה של הרימון, הם נשארו בלי מערה. הבנתם איך נראית המערה ואיך נראה הרימון. בקיצור, לחיות בכזה מקום, היינו בעיניהם כחגבים וכן היינו בעינינו. הם נראו חגבים, אנחנו לא יודעים אם היו חגבים או נמלים, יש כמה דעות. כשטיפסו, הם טיפסו על העצים, הפחד שלהם, אז הם אמרו הענקים, אנחנו רואים שם נמלים על העצים. אז היו חגבים או נמלים, יש דיון בזה אם היו חגבים או נמלים, איך נראו בדיוק. החגב הוא גם קופץ, הנמלה לא יכולה לקפוץ. אז צריך לחשבן אם נראו חגבים או נראו נמלים. אבל היינו ככה נראה חגבים, וכן היינו בעיניהם. לא, זו הייתה הבעיה. גם היינו בעיניהם. הרגשנו חגבים. אומר אדמו"ר מקוץ, הבנתי אותך, הרגשת חגבים. מה אכפת לך איך אתה נראה בעיניהם? מה זה, מי אמר לך מה אתה נראה בעיניהם? מה אתה יודע מה הוא בכלל מחושב עליך? מה הבעיה בעצם? אדם הולך עם מחשבות על עצמו. כל מיני מחשבות. אני יודע שאני בעייתי. אני יודע את זה. אני אדם אמיתי, ריאלי. אני בעייתי. יש לי בעיות. עכשיו, למה הוא יודע? את זה אני יודע. מי הרשה לו לדעת? זה אני יכול לחשוב. למה הוא גם צריך לחשוב? עכשיו זה מרגיז אותי, ואני מתחיל לחשוב למה הוא חושב על מה שחשבתי. מי אמר לך שהוא חושב? ככה אני חושב. זאת אומרת, אני חושב שבגלל שאני חושב, אז הוא חשב גם כן לחשוב מה שחשבתי. או, זה מה שמפריע לך. אתה חושב שגם הוא חושב שמה שחשבת הוא צריך לחשוב. זאת אומרת, אתה חשבת שהוא חושב שצריכים לחשוב שחשבת? הבנו. זה הבעיה, הבנו. ומה הוא חושב שחשבת שצריכים לחשוב לפני שחשבת את זה? ואם היית חושב שהוא לא חשב שחשבת, מה היית חושב שלא חשבת? אז תמשיך לחשוב. בקיצור, סלח לי, אתה יודע שאתה מתוסבך? אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. חבר'ה, עם זה אנשים הולכים, עם כל המתחנה הזאת. אני רואה את המבטים שלו. אני יודע לתרגם אותם. מי אפשר יכול לחשוב עליי ככה? אתה יודע בכלל את האמת? אתה יודע למה אני נראה ככה בכלל? סלח לי, בכלל לא חשב. לא, אני בטוח שהוא חושב. למה? כי אני חשבתי שהוא חשב שהוא חושב. אז תפסיק לחשוב שהוא חשב, זה לא טוב שהוא חושב. תבינו רבותיי, זאת תסבוכת שאדם לא יכול לצאת ממנה. מה חשבת שחושבים שצריכים לחשוב שהם... כי חשבתי שהם חושבים שחשבתי! אתה קורא מחשבות! זה תסבוכים נפשיים זה נקרא. אבל אצל מרגלים זה לא היה ברמה כזאת. בכוונה מציירים לנו את זה לדרגות שלנו השפלות. כי רות המואביה לא סבלה מהדברים, את זה ראינו שיעור שעבר. היא לא סבלה מהדברים האלו, רות. רות לא נתנה שיכנסו רגשי נחיתות. לרות לא היה רגשי נחיתות. היא לא נתנה שיחדרו רגשי נחיתות. היא לא נתנה. לחשב על עצמה, אני נחיתית. בתור גירת צלק אני מגיע לפה. אני כנראה סוג ב', אני גם מבוזה, גם ציוד שלי מבוזה, וגם אנשים מסתכלים עליי בביזיון. אוי, זה הכי קשה, זה השלב הכי הכי קשה, כי אם היית עלי בודד מבוזה, עוד אפשר לסבול, אבל גם שאנשים מסתכלו עליי מהמבטים שלהם שאני מבוזה, מה מבינים אנשים בכלל? ראינו כבר שאנשים לא יודעים כלום. ראינו שבועז נפטר אחרי לילה של נישואין, כשהאמת הייתה שונה לגמרי מה שאנשים חשבו. אנשים חשבו שהוא נפטר בגלל שהוא נענש, איך התחתנת עם מואביה, והאמת הייתה שהיה מותר לו והמצווה לא התחתן עם רות המואביה. הוא גייר אותה ומואביה מותרת לבוא בקהל השם. ולכן הקדוש ברוך הוא שמר את בועז עוד לילה אחד. בועז שהיה צריך להיפטר מן העולם, הקדוש ברוך הוא שומר אותו עוד לילה אחד. אתה ראוי להמשיך משיח עוד לילה אחד, והוא זכה שממנו יצא משיח. יהיה אישה, יהיה עובד, יהיה אישה, יהיה דוד המלך. והם טענו, הנה הוא נענש, לקח מואביה, תראה מה קרה, איזה כיתוב מהקצה לקצה. הם טוענים שהוא נענש לכן הוא נפטר, והאמת היא שהוא זכה בפרס הכי גדול, משיח. נו, מישהו יודע פה פשט להגיד? מישהו בכלל מבין מה שהוא רואה? אז מה אנחנו מתפעלים מה אנשים חושבים? אלא זה דמיונות. זה עולם הדמיון והבדיון והתעתועים. עולם הבדיון והדמיון. מה שחושבים עליך, בגלל שחשבת שצריכים לחשוב, ועדיין אתה חושב שהוא חושב שחשבת. וזה הכל הכל בגלל שטויות שנכנס בראש, שזה לזה רות לא נתנה להיכנס למחשבות האלו. ומילא מזה נולד גם מחשבות לא טובות על השם יתברך. למה הקדוש ברוך הוא גורם לי ביזיון? לא די שאני סובל ביזיון מהמציאות שלי, גם אני צריך להיות מבוזה בעיני אנשים בצורה כזאת, עד כדי שהם מבטים שלהם, להסתכלויות, אני יודע גם מה הם חושבים וגם מה הם אומרים מדי פעם. הם גם אומרים לי, מתי תתחתן? מה אתה עובד? מתי תקים בית? מה יהיה איתך? אתה חושב על העתיד שלך? שדע שיש עתיד. אז מה יהיה איתך? עד מתי תראה ככה? אתה לא חושב להשתנות? אתה חושב להתחתן? למה אתה לא מתחתן? למה, יש לך הצעת שידוך בשבילי? לא, אני סתם שואל. מי שלח אותך? השם יעזור לו. תגיד, איך אתה מסתדר בבית הפרנסה? למה, יש לך גבח בשבילי? לא, אני סתם שואל. מי שלח אותך? ועדת השכונה? ועדת הגמחים השכונתית? לא, שאלה סתמית. אינפורמציה כללית. וככה האדם אוסף מידע, איך אתה מסתדר, מה יהיה איתך, אתה להתחתן, למה זה ככה נראה. ואנשים לא שמים לב שבלי כוונה הם גם דוקרים, בלי להרגיש, הם דוקרים, בלי כוונה. אבל אני רוצה להראות התעניינות. זה יפה מאוד מצדך שעוצרת התעניינות, אבל אין לך, יש לך הצעה קונקרטית, מעשית בשטח. אז אתה יודע מה ההשלכות של זה? אתה מסבך לו את החיים. הוא כבר רואה את הגיל שלו. והגם שהקדוש ברוך הוא, יש לו בשבילו קלה, היא עדיין צעירה, מה יעשה? הוא בן 32 והיא בת 16. הוא חכה עוד שנתיים, שהיא תהיה בת 18. מה אפשר לעשות? גם יש כאלה מצבים. אומר, אבל איך זה יכול להיות? אתה כבר בן 32, אתה לא חושב על חתונה? מה, אתה לא מתעניין? יש לך איזו הצעה? לא, אבל אני שואל בכל אופן. וככה אנשים מנסים לב. בגלל כל הדברים האלה נכנסים בראש, כל מיני שטויות נכנסות בראש. ורות לא סבלה מהדברים האלו. היא לא סבלה מהמבטים, מה חושבים עליה. כי מה אנשים בכלל יודעים? לא יודעים פה כלום. כלום לא יודעים. הלוואי שנדע על עצמנו, הלוואי. מי יכול לדעת על הזולת? מי יכול לדעת שרבי נתן בעצמו אומר על עצמו שרבי נתן שהיה גאון וקדוש ואומן בנפש הישראלי, אומן, אומר, אני לא יכול להגיד פשט על יהודי, אני לא יודע מה אני רואה, אבל רואים מה שרואים, לא יודע למה, אני לא יודע איזה לב נשבר יש לו, אני לא יודע איזה לב נשבר יש לו, בלב נשבר שלא יכול שהוא עוקף את כולם. מי יכול להגיד פשט על יהודי? אומר, אני יכול להגיד פשט על מערם שיף קשה מאוד, יכול להגיד פשט. גאונות, אין בעיה. אבל אני לא יכול להגיד פשט על נפש של יהודי. מה אתה כזה? לא, אני גאון בהבנת הנפש, אומר רבנו. רבנו, אני יודע בדיוק איזה כלים הוא קיבל מרבנו. אבל אמר, אני לא יודע פשט, כי אני לא יודע מה הלב נשבר שלו. ובדור שלנו, מה שאת כל אחד תוכנים ומעבירים, דברים מוזרים, מה סיפרתי לכם מאותו יהודי שהתקשר אליי? אשר אליי. לא היה לי זמן לענות לו. אני גם הייתי באותו יום בלחץ נוראי. אמרתי לו, רק תגיד לי, מה אתה רוצה בקצרה? כי אין לי זמן. בדרך כלל אני מקדיש לו זמן להשמוע, כי יש לו כמה בעיות שצריך לעזור לו. ואותו יום לא היה לי זמן. מה תגיד? תגיד מה אתה רוצה. אמרתי, אתה הבנתי אותך. בקצרה אני אגיד לך, אין לי כוח לחיות. שלום. אין לו, זה היה קיצור הדברים, אין לו כוח לחיות. היום סיפר לי איזה יהודי שהוא כבר לקח מוט ורצה לקשור, לקח חבל, לקשור את עצמו ולתלות. מסכן, הקרש נפל, נשבר, הוא קיבל מכה בצד. הוא אומר, עד עכשיו כואב לי. אתם מבינים את האבסורד? עד עכשיו כואב. אתה יודע בכלל מה הוא רצה? אין לו כוח לחיות כבר, מסכן. אין לו כוח לחיות. זה סיפור אחר לגמרי. זה הוא סיפר לי היום, מישהו אחר לגמרי. מישהו אחר. אדם שנראה מסודר, כלפי חוץ נראה מאוד מסודר. אדם נראה עם חשיבות, אדם שנראה עם ראש על הכתפיים, יש עם מי לדבר, והגיע למסקנה שצריכים להיות יותר רוחני. איך נהיים יותר רוחניים? יוצאים מהגוף. שלום, נגמר, אין כוח לכל הסיפור הזה. יותר מדי קשה פה. כבר לקחת קרש, שם קרש, כבר שם חבל, וקשר על עצמו, לא יודע איך הוא קשר את החבל ושם את החבל. בקיצור, הקרש נשבר, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. בקיצור, נשבר לו הקרש, אומר, פעמיים אומר, הוא חיבר את זה. אומר, אפילו למות לא נותנים לו. זה, רבותיי, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. זה כואב הלב מאוד. אנשים נשברים. נשברים אנשים. מתפרקים. כביכול הוא חושב שהוא יצא מהגוף, יהיה לו יותר קל. מה הוא לא יודע? שאחרי שהוא יתאבד, זה רק מתחיל. למה? המכות שהוא הולך לקבל שם, לא על האבונות שלו, על מה שהוא התאבד לבד לפני האבונות בכלל. על זה שהוא לקח את החיים ביד שלו, על זה הוא הולך לקבל כאלה מכות וכאלה מרדפים של סטרה אחריו, עוד לפני הבית דין, לפני כל הסיפור הזה. ואחרי זה, אחרי הבית דין יחזיר אותו בדיוק לאותו מקום שהוא לא עמד בו. כי הוא חייב לעמוד בניסיון הזה. זאת אומרת, אחרי כל הסיבוב הזה של כל הצער והאיסורים, יחזיר אותו בדיוק לאותו מקום שהוא לא עמד. אז מה הרווחת? הוא חוזר. סירקוליישן, הוא חוזר בדיוק לאותו מקום. אחרי כל האיסורים. שיש כל המרדפים ואחרי כל זה, כן, רבותיי, הדברים מפורסמים וידועים. וסיפורים שאנשים חזרו מעולם העליון. הוא חוזר וידוע מהספרים הקדושים, מחזירים אותו בדיוק לאותו ניסיון. הוא חייב לעמוד בניסיון הזה. ויעזור, אין לה לברוח. חשבת ששאול בית מנוס לך. אבל מסכן, הוא נשבר לחתיכות. הוא נשבר לחתיכות. הוא חשב זה מפלט. חשב שהוא כעת הפעיל כיסא מפלט, ואף טס לעולם אחר לגמרי וזהו. אבל זה לא, הוא יכול להיות שהוא גם יודע שאין לו לאן ללכת. אבל אומר, לפחות נשנה את התמונה. אולי יהיה התחדשות. תמיד, אולי משהו חדש, עולם חדש. איסורים יותר, אבל עולם חדש. עולם חדש, אולי משהו יותר קשה, אבל יותר הרפתקאות. משהו הרפתקני אולי. תבינו רבותיי, זה רק שאנשים נשברים לחתיכות. בדור שלנו מעבירים אנשים דברים מאוד קשים. בשביל מה אנחנו צריכים להגיד את זה? בשביל מה? שנראה להסתכל בזהירות אחד על השני. תיזהר מה, איך אתה מסתכל. יכול להיות שאתה במבטים שלך, מורס אותו בלי להרגיש. ואז מה קורה? אחרי זה חוזר אדם בומרנג. זה חוזר אדם בומרנג, זה חוזר לו. מה שאתה ביטלת את השני במבטים שלך, אחרי זה שאתה תהיה בחוויות, אתה גם תבטל את עצמך, אותו דבר בדיוק. תשים איקס על עצמך. שמת עליו איקס, בזמן מצוקה זה חוזר עליך איקס. השתדלת לחשוב עליו דברים טובים למרות הכל, שתצטרך אתה את זה בנסיבות שלך, יהיה קל עליך גם כן לעבור את הגל הזה. למה? כי התרגלת לזה. וזה שמור לך מידה כנגד מידה. אבל יצר הרע מפתה, אני לא מבין עניין, הבן אדם הזה דפוק. למה שאני אחשוב שהוא לא דפוק? איזה לגיטימציה יש לו לכל הסיפור הזה שאני אחשוב עליו דברים טובים? אני רואה איך שהוא נראה. אז אמרנו את זה כמה וכמה פעמים אמרנו את זה. אתה בטוח שמתי, נכון, אתה צודק, נכון, הוא עושה פה דברים קשים, נכון, נכון, אסור לעשות מה שהוא עושה, אתה צודק, זה חמור מאוד, זה חמור מאוד, אין לזה שום מטר, אתה צודק. אתה בטוח שמתי היית גדל בבית שלו, עם הסיפור חיים שלו, עם הנתונים שלו, עם הכוחות נפש שלו, עם ההיסטוריה הפרטית שלו, אתה בטוח שהיית מתנהג יותר טוב ממנו, אולי יותר גרוע ממנו? אתה בטוח שהיית מתנהל יותר טוב? לפי מה אתה שופט כעת? לפי הנתונים שלך והכוחות נפש שלך והסיפור חיים שלך. רגע, סליחה, זה מותר או אסור? זה אסור. אבל עם כל זאת צריך לדעת איך להסתכל על זה. זה אסור. אם אפשר לעזור, לצאת מזה, צריך דחוף לעזור או לחלץ מזה. זה אסור לעשות מה שהוא עושה. אבל לשים עליו X, מי יתיר לך? מי יתיר לך לשים עליו X? כי אחרי זה חוזר לאדם. חוזר לאדם בדיוק באותו מקום. ולכן אנחנו חדד מפורשות, אתה דון אדם, אתה לא תגיע למקומו. למה? מה פרוש הזה יש להגיע למקומו? הרי מה מפרשים? שלא תצטרך להגיע למקומו. שלא יצטרכו לנסות אותך בדיוק באותו ניסיון, כמו אותו צדיק נוראי, שאשתו הייתה מבזה אותו בזיונות קשים ביותר. זה ידוע סיפור היה. זה ידוע היה סיפור, שאשתו הייתה מבזה אותו בזיונות קשים ביותר, והתלמידים שלו כבר לא ידעו מה לעשות עם האישה הזאת. צדיק נוראי בסדר גודל עצום, ואשתו הייתה מבזה אותו לעיני רבים בצורה קשה ביותר, בצורה אכזרית, והוא לא מגיב. פעם אחת הוא גילה להם, הוא אמר הוא היה מלאך בשמיים, והגיע למעלה מישהו שהוא עבר עבירות ונכשל, ואז בא מלאך סנגור ואמר, תשמע, היה לו בית קשה, בית קשה היה לו, חיים קשים, ולכן הוא הגיע למקומות כאלו. אז המלאך הזה כתרג, אמר, בגלל בעיות של שלום בית צריכים להגיע לכאלה דברים? אמר, כן. אז אמרו, תודה, אם ככה נשלח אותך פה למטה גם כן, את המלאך הזה. שלחו את המלאך הזה למטה ונתנו ניסיון קשה של שלום בית. הוא ידע שהוא גלגול, הוא ידע שהוא מלאך שירד מלמעלה. היה כל ההנהגות שלו מלאך קודש קודשים, אבל שמו לו תיק קשה של שלום בית. והוא ידע את הסוד. אז פעם אחת הוא נאלץ, הוא סיפר לה, שהוא ראה שכבר הם מורגזים עליה, והם רצו כנראה מי יודע מה לה לפגוע בה. ואז הם לבזות כך את בעלה בצורה קשה כזאת, באכזרית. אז אמר, תניחו לה, יש פה סיפור של תוכנית משמיה, תוכנית אלוקית, שהוא היה מלאך שכתרג על העניין של שלום, שמישהו עבר עבירות ביד שלום בית. החזירו אותו פה, אלבישו אותו פה את המלאך הזה, שהתלבש עם סיפור של שלום בית. קשה ביותר. אז מישהו פה יודע פשטים, מישהו יודע למה זה כך נראה, ולמה אצלו זה כך. יש לאנשים בקלות, חושב שאם אצלו הדבר הזה מסודר, אז למה הוא לא מסודר בעניין הזה? לכאורה אפילו דפוק כמוני מסודר, אז הוא יותר דפוק ממני? קל וחומר הוא עושה. הרי לכאורה אני בעייתי, וגם אפילו כשאני בעייתי, הרי בקטע הזה אני מסודר, אז הוא יותר ממני דפוק? אתה רואה שגם אני יכול, אז אל תעשה את עצמך כזה בעייתי. מה אתה יודע? מה הניסיון שלו? מה הניסיון שלך? איפה תקעו אותך? איפה תקעו אותו? הלוואי שנדע את הסיפור שלנו. הלוואי שנדע כל אחד לעמוד בניסיון שלו, מה בדיוק רוצים ממנו. ואחרי זה נגיד פשטים על השני, כי זה לא נדרש מאיתנו בכלל. ורות המואביה, לאורך כל הדרך, לא מתפעלת מאף אחד. למה? כי ידע, אני על המסלול. אני על המסלול. אבל תראי מה את עוברת, זה דברים קשים את עוברת. בחרתי במקום הכי נכון, בעלי אדמות. למה הקדוש ברוך הוא מעביר אותי כאלה, כזה מסלול חתדים? למה כזה מסלול קשה? ככה גזרה החוכמה האלוקית. לא טעיתי פה, לא טעיתי. אני במסלול הנכון. ואם טעינו, נעשה תשובה, נתקן. אבל אני על המסלול. המרגלים, כפי ש חז"ל מציירים בשבילנו, בוודאי אנחנו כבר הקדמנו כאן כל ההקדמה הארוכה, ודאי רק בגלל שדקדקו איתם, אך שמציירים לנו חז"ל, המרגלים טעו בזה, בנקודה הזאת. הם הסתכלו על עצמם בצורה מאוד מאוד גרועה. ואם אני בכזה מצב גרוע, אז עכשיו גם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתי בצורה לא טובה, ולכן לא נוכל להיכנס לארץ ישראל. אין סיכוי. אומר החפץ חיים, הרי בשביל להיכנס לארץ ישראל, אתה הולך לפנות את שבעת העממים שנמצאים בארץ ישראל, אתה לא הולך לפנות אותם בשביל להכניס אומה יותר גרועה, אלא בשביל להכניס אומה יותר טובה. והרי אנחנו עשינו כבר את העגל, ואנחנו כבר היינו בקברות התאווה, ואנחנו היינו כבר, ביקשנו כבר כל מיני דברים, ונכשלנו כל מיני כישלונות. אז הקדוש ברוך הוא יציא את העמים בשבילנו? בשלמה, אם היינו כאלה צדיקים, אתה צודק, אבל אנחנו גם כן בעייתיים. מה פתאום יעדיף אותנו עליהם? ולכן הם הזהירו אותם, אנחנו גם לא נחזיק מעמד, אנחנו עושים גם כן שטויות, והמקום הזה מאוד מסוכן, מסתכלים שבזכוכית מגדלת על כל אחד, אנחנו נמות שם, לא נחיה. אז רגע, אנחנו לא מבין רגע, אז מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה? להמית אותנו? להרוג אותנו? מה אמרה אשתו של מנוח? למנוח. הוא נבהל, הוא אמר, היינו מלאך. היינו מלאך, אנחנו הולכים למות. נגמר הסיפור, הולכים למות. אמר לו אשתו של מנוח, נראה לך שזו הסיבה שהקדוש ברוך שלח את המלאך עוד הפעם? בשביל שנמות? רוצה למות, הוא זה רוצה רק אותנו, צריך בשביל זה לשלח את המלאך. נרוג אותנו גם בלי זה. הרי מה קרה? היא ראה את המלאך, היא אמרה לו, ראיתי מלאך. הוא אמר, כן, אני מבקש עוד פעם שיבוא. הוא בא. אתם מבינים אם מישהו מבקש את המלאך? הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לשלח את המלאך עוד פעם? בסדר, אני אשלח לכם את המלאך. הוא אומר, תראי מה עשינו. ביקשנו מלאך, מגיע מלאך. גמר, נגמר הסיפור. היא אמרה לו, אל תדאג, תתחזק אחי. תמשיך הלאה. מה קרה? אני לא יודעת למשון. אם לא הם מתחזקים, לא אני לא יודעת למשון. למה? אדם הולך ירוד, יהיה לו ילדים. נגמר הסיפור. הולכים למות, גמר, אם הולכים למות, נגמר הסיפור, גמר, אין, כבר לא ילדים, נגמר הסיפור. אם הולכים למות, הם צריכים ילדים? גמר, נגמר הסיפור. כשמישהו יגדל את היתומים, השם ישמור. אלא מה, אמרת, תתחזק, תתחזק. גם זה לא שייך. טכנית זה לא שייך. אמרת, תתחזק. התחזקו, נולד שמשון הגיבור. תתחזקו. והתחזקתם ולקחתם בימים ובקורי הנביאים. תתחזקו, יש ענבים, יש אשכולות. תתחזקו או תתבלבלו מהאשכול. אם לא תתחזקו, האשכול יבלבל אתכם. כי אם זה האשכול הנביאים, אז איך נראה הפרסק? אם ככה נראה הפרסק, איך נראה הבטיח? אם זה נראה הפרסק, איך נראה בננה? אם זה נראה בננה, איך נראה שם צלחת? אם נראה צלחת, איך נראה המטבח? אם זה נראה המטבח, איך נראה השוק? אם זה נראה השוק, איך נראה כל האזור שם בכלל? מי אמר, איך נראה שם מזגן בכלל? איך נראה שם מכונית? ואיך נראה שם מטוס? ואיך נראה שם חללית? תשמע, זה מקום בעייתי כל הסיפור הזה. תשמעו, לא כדאי להיכנס לשם. מקום הזה מאוד בעייתי. בוא נשאר במדבר. איך נגיד להם שישארו במדבר? נגיד להם שזה מפחיד. נגיד להם שהולכים, אסור להיכנס לשם. הם סיכמו ביניהם. וכלב ידע את זה, הוא שומע, וגם יהושע. אבל יהושע כבר קיבל את ההבטחה שלו ממשה רבנו. לא יקרא יהושע ליהושע. הוא פחד מהענבה שלו, משה רבנו. מהענבה של יהושע. הוא כשהוא הוסיף לו את היוד. כלב הולך להתפלל. הוא רואה, יש פה בעיה. מה אני אעשה עם הבעיה הזאת? אני מתחבר פה לחבורה, אני רואה את הבעיה. מה עושים שאתה רואה בעיה? ואין, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אתה מחובר שם, יביאו את האינפורמציה, יהיה גם תרגום. הרי זו הייתה תביעה על המרגלים. הם הביאו אינפורמציה קשה. הכל היה בסדר, לגיטימי, הבאתם אינפורמציה. אבל מה אמרו? אפס כי אז העם הזה, אי אפשר לכבוש את המקום. הם הביאו גם חוות דעת, נוסף לאינפורמציה, את המקום הזה אי אפשר לכבוש. אז זה הייתה כל התביעה עליהם. ביקשנו לך אינפורמציה, לא ביקשנו חוות דעת. זה אומר הרמב"ן. ביקשנו לך אינפורמציה, לא ביקשנו לך חוות דעת. אבל הם התפתו. למה? כי לא, הם פחדו להיכנס לשם. רבי נתן שמסביר את זה יותר לעומק, מסביר הלכות נדרים, מה הנקודה הייתה? זה לא שסתם נכשלו, אלא יש קטרוג המלאכים, מה האנוש כתזכרנו ודם כתפקדנו, הרי המלאכים כתרגו על בריאת האדם. אדם נברא, הוא ייכשל. למה? כי האדם הוא בשר ודם, יש לו תאוות, יש לו יצרים. הוא לא מלאך. אז מה, הקדוש ברוך הוא, מה תעשה עם זה? מה האנוש כתזכרנו ודם כתפקדנו? איך אתה בורא כזה דבר? מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? אני יודע מה אני עושה. למה? כי זה סוד נוראי איך הקדוש ברוך הוא נהנה מהמעשים פה למטה בתוך עולם השפל הזה, מסביר רבי נתן. פה נכשלו רבים וגדולים שהגיעו לכפירות. איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שורם וניסה, שכל המלאכים, כל הכוכבים וכל הקוסמוס וכל זה, זה רק נקרא עולם העשייה. ולעומת עולם העשייה יש עלה עוד בריאה, יש יצירה ובריאה ואצילות, וזה רק נקודה לעומת הכתר ולעומת עתיק וכל זה, ורק נקודה לעומת האינסוף. כל עולם רוחני זה רק נקודה לעומת העולם שמעליו, וזה אינסוף הרי. והאינסוף הזה מרוצה מאחד שפה למטה מברך ברכת המזון, יותר באמצע ברכת המזון הוא גם נזכר שהוא רעב, כי הוא לא אכל מספיק, הוא מייר לאיזשהו מקום, אז עכשיו מברך ברכת המזון, אומר באמצע הוא גם נזכר, איך אני מברך? אני בעצם רעב. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אינסוף נהנה פה מאיזה יצור פה שמברך איזו ברכה לפני שהוא אוכל תפוח? הוא מברך בורא פרי העץ, בראבו עלק, בורא פרי העץ, ממש הצלת את הבריאה. אנשים כפרו ונפלו בגלל הכפירה הזאת. מה הפירוש נפלו בגלל הכפירה הזאת? מה צריך בורא עולם שהוא אינסוף, איזה ברכה של איזה יצור מסכן פה בעולם השפל הזה, מה זה נותן לו? נחת רוח. מה הוא צריך את הנחת רוח הזה בכלל? מה זה מועיל לו? הוא אינסוף. אתה יכול לעשות משהו למען האינסוף? לפרט שאתה גם יצור מסכן שגם עושה שטויות לפעמים. ופה הם נכשלו. אומר רבי נתן באריכות בתורה בהלכות נדרים על החדלת, שזה היה מקור להרבה כפירות המחשבה הזאת. ומה האמת, מה האמת לאמיתה? מה קיבלנו מהצדיקים? ממשה רבנו, הר סיני, עד אבות הקדושים, מה קיבלנו? שהקדוש ברוך הוא כן, יש לו נחת רוח מהעולם השפל הזה. כל מה שהוא ברא, את כל העולמות הרוחניים האלו, זה רק בגלל שיהיה פה אדם, שיהיה צירוף של עולם שפל ורוחניות גבוהה, ומהצירוף הזה הוא יתגבר לעשות רצון השם. בשביל זה הוא ברא את כל העולמות הרוחניים. זה נקרא בלשון החסידות, שיהיה לו דירה בתחתונים, שיהיה לו פה דירה למטה, במקום הנמוך. זה הנקרא שקדוש ברוך הוא דר איתנו. אנחנו עושים רצונו, ממשיכים את השכינה למקום השפל למטה. כן, פה שהיצור הזה פה בגלובוס, מסתובב על הגלובוס, ויש לו בחירה. הרי לחיות אין בחירה. חיות זה אינסטינקטים טבעיים. צריך לאכול, אז הוא צריך, החיה צריכה לאכול. לטרוף אז לטרוף. נכנס לטריטוריה שלה, אז היא בהתחלה עושה סימנים ומשמיעה קולות, והיא עוברת שם בגבולות שהיא סימנה, ואחרי זה יוצאת למלחמה. יש טריטוריות, זואולוגיה, עולם החיות. אז יש פה סדר, אבל יש משהו מעל הזה. יש מישהו שהוא לא אינסטינקטים טבעיים, שיש לו גם נשמה, שיש לו חלק אלוקא ממעל, שהוא מחובר לכל עולמות תוכנים למעלה, עם זה שהוא גם כן חלק בהמי יש בו, והוא נאבק עם החלק הבהמי הזה, יום יום ולילה לילה, נלחם 24 שעות עם הדבר הבהמי הזה שמושך אותו. וזה מה שאומר המהר"ל, איך זה יכול להיות? אתה לוקח מלאך, מחבר אותו לחמור. חז"ל אומרים שאדם מחציו ולמעלה הוא מלאך, מחציו למטה זה בהמה. כלומר, מה זה אדם? זה יצור שמחובר ממלאך וחיה ובהמה. הבהמה מושכת לבהמיות, והמלאך רוצה רק רוחניות. לקחת את שניהם וחיברת ביחד, זה פשוט פיצול אישיות. זה לפה וזה לשם. פשוט זה הולך להיות יצור מתוסבך. משהו מאוד מתוסבך הולך להיווצר פה. זאת אומרת, לולא שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, היינו צריכים לעשות הפגנה, לא מוכנים. אבל מאחר והקדוש ברוך הוא יצר את היצירה הזאת, זה מלאך ובהמה ביחד, נתנו גם את התורה הקדושה ואת המצוות, אז אמר, מזה יש את כל הנחת רוח. דווקא האדם השפל למטה. אומר רבי נתן, זה היה פרם של המרגלים. הייתכן שהקדוש ברוך הוא יהנה מייצור מסכן עלי אדמות שמתחזק לקיים את המצוות? כן. זה סוד של כל הסיפור. שבעלי המעלה הגדולים מסתכלים על הקטן, הנמוך. מה אתה כבר יכול לעשות? להגיד קצת תהילים? מה אתה כבר עושה עם התהילים שלך? הוא זוכה ללמוד סוגיות בעיון. וזה מסכן בכל שאומר תהילים. קצת למד חומש עם רשי. קצת למד משנה. הנה כבר הוא לומד הלכה. אבל עדיין לא הגיע לעיון בסוד. הוא למד עדיין כתבי אריזה בעיון. מה כבר הוא שווה? וככה האדם יכול לחשוב ולזלזל ולאפס את הכל. אבל כשאדם יודע שזה אין סוף, אז כמו כל מה שתעשה, זה עדיין לא נקודה לעומת האין סוף. ומאידך, הנקודה הכי קטנה שאדם עושה פה, הקדוש ברוך הוא מתפעל ממנה. למה? כי זה מתוך עולם שפל, אדם מתחזק למרות הכל. וזה כל הסוף של כל הסיפור. איך מסביר רבי נתן כאן, את העניין של המרגלים, שמכיוון שהם נכנסו לארץ ישראל, מקום כזה קדוש, התעורר עליהם הקטרוג של המלאכים, התעורר עליהם הקטרוג של המלאכים, כזה מקום קדוש, אז צריכים פה התחזקות גדולה מאוד, דורשים פה פסגות, דורשים פה את המקסימום. אם דורשים את המקסימום, אז מה אתה כבר עושה? תגיד, אני מתחזק. סע, 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 הלך לישון. מתחזק. מתחזק. אני מתחיל מחדש. יופי, תודה רבה לך. תכף אתה נראה. עד מתי תתחזק? עד מתי תתחדש? מתי כבר תהיה ממש? מה זה נקרא ממש דרך אגב? ממש, ממש, ממש. ממש, אנחנו יודעים מה זה ממש. יודעים מה זה ממש. ממש, ממש. והיה מש חושך, ממש. והיה מש חושך, זה ממש. חושך שהיה בו ממשות, זה ממש. והיה מש חושך. מה זה ממש? מה יכול להיות לעומת הקדוש ברוך הוא? איזה ממש ואיזה פשש. לעומת הקדוש ברוך הוא, אין סוף, איזה ממש יכול להיות, שאומר רבנו בשיחות תרן, שיחה חנון א', מי יכול להתפאר שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא? יכול מישהו לבוא להתפאר, אני עובד את הקדוש ברוך הוא? אפילו מלאך ושרף לא יכולים להתפעל. למה? כי מי יכול לרצות אין סוף? אתה יכול לרצות אחד שיש לו מיליון דולר, אם תביא לו חצי מיליון דולר. יש לו מיליון דולר, תביא לו חצי מיליון, אומר, אתה יודע, עזרת לי למחזור כספים. אבל אם תביא לו 10,000 דולר, הוא יצחק. תגיד לו גם 100,000 דולר, הוא יגיד לך, כל טוב לך. מה אתה עוזר לאחד שיש לו 1.5 מיליון, תביא לו 100,000 דולר. אחד שיש לו 10 מיליארד, הוא צריך עוד 2 מיליארד. אתה מביא לו מיליון דולר, זה מדבר אליו, יצחקת אותו. יש לו 10 מיליארד, הוא צריך עוד 2 מיליארד מניהול הכספים שלו. אתה מביא לו מיליון דולר, יצחקת אותו. אחד שיש לו טריליון דולר, תביא לו מיליארד, יצחקת אותו. אחד שיש לו ביליון טריליון, תביא לו טריליון, הוא הלך לישון עם צחוק על הפנים, יצחקת אותו. למה הוא הלך לישון? כי הוא נשאר מיואש. לא עזרת לו הרבה. ואחד שיש לו 10 בגובה 85, בבנק אין זמן לספור את זה. יאספו את כל האנשים בכל כדור הארץ, לא יהיה זמן לספור 10 בגובה 85 דולר. זה 85 אפסים. צריך 85 אנשים שנראים אפסים לספור את כל זה. גם הגלובוס מתבלבל. אז מי יכול לרצות אין סוף? מה אתה יכול להביא לאין סוף? מסטיק. ארטיק. מה אתה יכול להביא לאינסוף? הוא אומר, אני עושה לו נחת רוח. אתה מדומיין? איזה נחת רוח אתה עושה לו? הקדוש ברוך הוא ציווה למעננו. למעננו ציווה את כל המערכת הזאת. הוא באמת לא צריך כלום. בשבילנו תח ובנה את כל המערכת הזאת, ותרי"ג מצוות, שאנחנו נקיים את זה, ויחשב שאנחנו מרצים אותו, ועושים נחת רוח. ופה הייתה הכפירה. אבל המלאכים התלבש בהם, הכיתוק של המלאכים, התלבש במרגלים, מה אנוש כי תזכרנו, מה אנוש יכול להביא? מה זה, מה פירוש? רק אין סוף צריך להביא. זה ארץ ישראל, זה קדושה נוראית, צריך את המקסימום, אין פשרות! הרי פוגמים ונכשלים לפעמים, אז מתים! נשמע לי כאן את שם המדבר. לכאורה הם צדקו. איפה רחמי השם? איפה רחמי השם בכל הסיפור? נראה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה להכשיל אותנו, באמת רוצה להרוס אותנו, שם אותנו פה בארץ הקודש, מוקפים אויבים, כל הכיוונים. אתמול שאל אותי בשיעור אחד השיעורים בארץ, יהודים ששומע הרבה תקשורת, זה מקושר חזק לתקשורת, בקשר חזק, ויש לו גם קשרים שם. מרוב קשרים בתקשורת הוא נהיה מקושר בקשר שאין לו, אין לו תחליף לקשר הזה. הוא כבר נהיה כמעט שדרן. מרוב שהוא יודע לחזור על מה שהם אומרים. ולכן בתור שדרן הוא שאל אותי את השאלה שהתקשורת מנסים כל הזמן, מה יהיה איתכם? מה יהיה פה? מה יהיה פה? הוא שואל. מה יהיה פה בארץ ישראל? אתם לא מתגייסים, רק לומדים. ככה הוא עשה. אמרתי לו, אתה יודע, נפלו פה סקאדים, 39 סקאדים נפלו. אתה יודע מה עשינו? עמדנו מאחורי הניילונים, התפללנו שהניילון לא יזוז. 39 סקאדים. ונחמן שי יצא מהאריסות ואמר, הכל רגוע, יש פה ניסים. כי זה היה גם נחמן וגם שי. קראו לו נחמן שי. כמעט בגלל השם שלו הוא חזר בתשובה, לקחו לו את שעת השי, נשאר נחמן לבד. לקחו את הנחמן שעת השי לבד. בקיצור, והיה פה פלאי פלאות, ניסים בנפלאות. אתה יודע למה היה לנו? בגלל הצבא החזק שלנו, היה לנו את הניסים האלו. בגלל הצבא האדיר שלנו, ויש לנו באמת צבא חזק, אבל בגלל הצבא החזק, אז הטילים הלכו למקומות, למדבריות, ולמקומות שיהיו ניסים. שם נפלו הטילים, בגלל שהם פחדו מהצבא. הוא אמר, תגיד לי, אתה רציני? אמרת לו, חכה, רק התחלנו. אחרי זה הסברתי לו, תקשיב טוב, אתה יודע שבעזה אין הרבה תחמושת, כי המנהרות נסגרו, כבר הפסיקו להבריח, ועזה כבר התרוקנה מהתחמושת במשך הזמן. אין בכלל תחמושת. למה? כי הם מפחדים מהצבא, נעלם כל התחמושת. אתה יודע, בצפון נסראללה גם כן החליט שהוא אין לו כוח לכל הסיפור הזה. הוא שמע שהצבא מאוד חזק, הוא אמר מתקפלים. בסוריה, אתה יודע, אין טילים ארוכי טווח. למה? כי אומרים, תשמע, לא בא לנו עליהם. ואחמד הנג'אד גם החליט, עוצרים את האטום כבר, אין, לא יהיה אטום פה. למה? חשבנתי ואמרתי, לא משתלם. עכשיו, אם הבנת את כל התמונה כמו שצריך, ההוא עם אטום, זה טילי ארוכי טווח, שם לתחמושת, שם מרחוק זה, ואלה שם מפה, ואלה שם מפה, ועוד כמה שלא הזכרנו כדי שלא כדאי, לא ייתן לכבד על הראש. אתה יודע מה יעזור פה? שהחרדים יקחו רובים. זה יפתור את כל הבעיה. אומרת, תגיד, אתה רציני? אמרתי לו, לא התחלנו. הוא הלך הביתה מסכן לחשבן את הדברים. כנראה שהוא לא נרדם כל הלילה. אני לא רציתי להעיז לפגוש אותו בבוקר, כי בטח היה, כל היום הזה היה ישן. על מה אתה מדבר? אתה לא שמתם לב, תקעו את כולנו פה. תקעו את כולנו. מה זה אטום? מה זה אטום? בפיזיקה יש לכם שחשבנים את זה, זה מאוד פשוט, זה נוסחאות. כן, בפיזיקה זה נוסחאות. אין שום בעיות, פיזיקה מודרנית, תלמד את החשבונות, אין שום בעיה. אבל תכלס, אנשים מתים. לא נשארים אנשים. טילים ארוכי טווח, זה לא בעיה, אתה יכול לחשבן את הטווח שלהם, אין שום בעיה. אלן מגיע טיל במרחק כזה, עם כזה דלק, עם כמה זמן, כזה השעיה, ותוך כמה זמן, הכל חשבן את הכל. אתה יודע מה הפירוש של זה? ערים שלמים נמחקות. וזה, יש להם גם ארוכי טווח. יש להם גם כימי. אולי גם ביולוגי. רגע, מה, תסלח, אתה רוצה לזרוע פה פאניקה? כשבאנו לשיעור הזה עכשיו. אתם רוצים לישון בלילה. אלא מה התירוץ? הקדוש ברוך הוא רחמן גדול תקע אותנו בכזה סיפור בכוונה, דווקא דווקא בכוונה. מה הכוונה שלו? מה הכוונה שלו? אמר, אני צריך את המצוות של כל אחד מאיתכם, את זה אני צריך, לא יותר מזה. את זה מה שאני צריך פה בארץ הקודש, אני צריך את המצוות של כל אחד, את זה, את התפילין שלו, וזה את השיעור תורה שלו, זה את התהילים שלו, את המקווה שלו, את ההתבודדות שלו, זה את החמין שהוא אוכל בשבת, וזה מה שהוא שר בשבת, זה מה שהוא צועק, וזה מה שהוא רוקד, וזה מה שהוא שמח, את זה אני צריך! ועם זה אני אעשה לכם את המלחמה. זה מה שאני, לא יותר מזה, זה מה שאני צריך. כי אני אין סוף. זה מה שאני צריך. מה אנוש כי תזכרנו. ורות המואביה ידעה אצל הקדוש ברוך הוא לא מפסידים. אם זה ילכה לאורך כל הדרך, אצל הקדוש ברוך הוא לא מפסידים. אני לא סתם בכזה מסלול חתחתים. אין פה מישהו שרוצה להרע לי דווקא, חס ושלום. אלא זה הכל מדויק. אם אתה עובר מסלול כזה מוזר, מי יודע מה רוצים להוציא ממך? מי יודע מה רוצים שתזכה? מי יודע למה, איזה מעלה רוצים שתגיע? והכל מדויק. את זה רות המואביה ידעה, וזה מה שצריך ללכת לאורך כל הדרך. לעומת זאת, שנדע גם כן מהמרגלים את הנקודה הזאת, כמה כל פרט פה חשוב, פה בארץ הקודש. יודעים כמה קשה לכל אחד, יודעים איזה מלחמה יש כאן כל אחד, שמתחיל הקיץ עם השמירת עיניים, איזה מלחמת עולם. אדם יוצא לרחוב, יוצא לשדה הקרב, הוא יוצא לא תטורו אחרי הולכם ואחרי עיניכם. מה זה לא תטורו אחרי ואחרי עיניכם? למען תזכרו, למען תזכרו. אדם זוכה לקדושה, אז הוא זוכה שאין שכחה לפני כיסא כבודך, שהוא זכור לפני השם כל רגע, והוא שמור לפני השם כל רגע. ודאי פה שיש ניסיונות לכולם, לכולם יש ניסיונות. לא השאירו אחד פה בלי ניסיונות בדור הזה, לא השאירו פה אחד בלי ניסיונות. קטני המעלה כמונו, ניסיונות כל רגע ורגע, וגדולי המעלה לעזור לעם ישראל ברמות קשות ביותר. הם לוקחים על עצמם איסורים נוראים, הם עובדים קשה מאוד להמתיק גזרות, הם מראים להם דברים קשים. חושבים שמרן, הרב עובדיה יוסף שליט"א, איזה דמעות הוא מוריד? מה הוא מוריד דמעות? אלא מהבחירות, מפלגה כזאת, מפלגה כזאת. מה מרים לו, השם ירחם, מה מרים לו שהוא מוריד דמעות? על מה הוא בוכה? שנפטר לו בן כזה צדיק, גאון וקדוש, ענק שבענקים נפטר לו, הוא אמר לא. בא לדבר איתו מהממשלה, אמר לא, הגזירת הגיוס יותר כואבת לו. גזירת הגיוס יותר כואבת לו מבן כזה מיוחד, מיוחד של המיוחדים, ענק שבענקים. אב שכואב כזה ענק שקובר בן כזה ענק. אומר לא, לא זה הנקודה. זה כואב לו מאוד, אבל כואב לו יותר גזירת הגיוס. הוא יודע שמה, מה זה כרוך ומה, למה זה הולך? על מה מדברים בכלל? לרוקן את הבריכה. תבינו רבותיי איפה אנחנו נמצאים, תבינו. כמה שאדם יאמין יותר בכל אחד ואחד, יאמין שכל אחד מה שהוא עושה זה חשוב. ואל זלזל, אתה לא יודע כמה קשה לו שהוא הולך לבית הכנסת, אל זלזל בזה. כמה קשה לו בזה שהוא מתחזק בשמירת עיניים, אל זלזל במה שהוא מתחזק. אל זלזל בזה שהוא נותן צדקות שאין לו, אל זלזל בזה שמתחזק בתפילה שאין לו כוח, אל זלזל בשום דבר. תזלזל, זה יחזור לך בומרנג. תאריך, תקבל כוחות. וכמה שאתה מסתכל יותר בעין טובה, אז היא ממשיך עליו יותר כוחות מיוחדים. שטוב עין הוא יבורך וטוב עין הוא יברך. וזה הניסיון של כולנו. זה כל הפרשה הזאת. הם בדרגות הנוריות שלהם, של המרגלים, אנחנו צריכים להיזהר. זה ענקים שבענקים. אבל לפי הדרגות השפלות שלנו, רוצים שנלמד העניין של טוב עין. הקדוש ברוך הוא הראה להם, קוברים מתים. לא, זה להטריד את, להטריד את הענקים האלו, ששווה המקום, שלא יתעסקו עם המרגלים. לטובתך עושים את זה. תיזהר לא לפרש את זה בצורה לא נכונה. מעברים אותך כל מיני דברים, שניזהר לא לפרש בצורה לא נכונה. כל המהלך הזה, כל מה שנעשה סביבנו, הכל למעננו הכל. שכן נזכה, שכן נצליח, שכן נזכה כולנו, כולל האחים שלנו גם כן. שכולם ביחד נזכה, ולא ישפך דם של יהודי אחד, וכולנו ביחד נזכה, ויתחזק באהבת ישראל, ולא נתבלבל מזה, ונאמין בכל אחד באחד בשני, והם שכולנו רוצים, וכולנו יכולים, וכולנו אמיתיים, ונתחזק בנו האמת, ונתחזק בנו הקדושה, ונעשה נחת טוב של נתברך, ומשל תזכנו, ואם ימין. רבנו נגילה. האופציון הקדוש כולם.